בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהן שרשראות הספקה וכיצד הן משפיעות על החיים שלנו? דוקטור יובל הדס מהמחלקה לניהול מדבר על חשיבותן של שרשראות ההספקה, כיצד מהפכת האינטרנט משפיעה על התחום ובאיזה אופן שרשראות ההספקה ישתנו וישפיעו בעתיד. מראיינת שי קלוט.
שלום וברוכים הבאים לבר דעת. העולם שלנו הופך להיות יותר ויותר גלובלי, ושעה שאנחנו חיים פה בישראל, מוצרים וסחורות רבים כלל לא מיוצרים כאן, אלא מיובאים. אבל מה עומד מאחורי תהליך הספקת הסחורות? כיצד הרכישות האינטרנטיות משפיעות עליו? ומה יהיה העתיד בתחום? נמצא איתנו לדבר על שרשרות הספקה וחשיבותן, דוקטור יובל הדס מהמחלקה לניהול. שלום יובל.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים היום על באמת הסיפור הזה של שרשרות הספקה. מה לדעתך החשיבות של הדבר הזה על החיים של כולנו?
אוקיי, אז קודם כל רוצה להתחיל להסביר מה זה שרשרת הספקה, מה זה בכלל לוגיסטיקה, כי זה חלק מכל המסגרת הזאת. ודווקא הייתי שמח להתחיל איזשהו סיפור, שקצת ככה יכניס אותנו לעניינים, הוא גם קשור לאוניברסיטה וקשור כל מיני ללוגיסטיקה. בתחילת שנות 2000 אני נוסע ברכב, לאוניברסיטה, ואני מקשיב לגלי צהל, תוכנית עוד שרזי ברקאי העביר תוכניות, והוא מעלה סטודנט מהמחלקה, לא בגלל מה שהוא לומד, אלא בגלל שבאותה תקופה, עוד היינו בזה בתחילת שנות 2000, לא היה מערכת האינבר, רישום אינטרנטי, וכשסטודנטים רצו להירשם לקורסים אטרקטיביים, מעניינים, אז הרבה פעמים הם היו מגיעים עוד מוקדם, ואיזשהו אירוע כנראה שהרבה סטודנטים באו אפילו לפנות בוקר, וזה פשוט מאוד עלה לכותרות כאייטם מעניין, אז עולה סטודנט שבאמת חיכה לרשם, ורזי שואל אותו, אוקיי, מה שמך, ומה אתה לומד? ואמר, אני לומד לוגיסטיקה. ובאותו רגע, אותו רזי בכלל לא עניין הבעיה שלשם הוא הביא את הבחור. צריך לדעת מה זה לוגיסטיקה. ואני יכול להגיד שהסטודנט נתן תשובה מדויקת.
סטודנט מצטיין.
סטודנט מצטיין, כן. אז אני שמח שבאמת לא דיברו על כל הבעיות של הרישום. היום זה כמובן הרבה יותר פשוט. אפרופו אינטרנט, כן, הכל דרך האינטרנט, שזה חלק מהעניין. אבל הסטודנט, כן, היה סטודנט שבהחלט הבין את העניין. עכשיו, באמת, מפה אפשר להבין עד כמה הנושא מצד אחד לא מספיק מוכר. ומצד שני הוא גם מעניין, כי איש תקשורת שמר בניסיון, מידע והבנה, הוא רחב אופקים, בכל זאת לא ידע מזה לוגיסטיקה, ועניין אותו לשמוע מה זה.
אז אם רזי ברקאי הגדול לא ידע בדיוק מה זה לוגיסטיקה, מי אנחנו שנתיימר להבין, מה זה אומר? מהי לוגיסטיקה?
אוקיי, אז כמובן שאני אתן איזושהי הגדרה קצת יותר פורמלית, קצת נקרא לזה אפילו אקדמית. המילה בכלל לוגיסטיקה, מקור שלה בכלל מיוונית או מצרפתית, לוגיסטיק, שזה מלשון היגיון, ובעיקר זה שימש בתחום מה שנקרא הצבא. אנחנו יודעים שבכלל בתים צבאיים, תנועה של כוחות למרחקים גדולים היא מאוד מורכבת, דורשת מענה של מזון, של תחמושת, של ציוד, של תיקון. אפשר לראות את זה כמעט בכל מלחמה גדולה, שגמר הרבה מאוד הפרעות. כולל מלחמת העולם השנייה. היום הלוגיסטיקה כמובן לא רק בהיבט הצבאי, היא משמשת בכל תחום עניין מסחרי ועסקי, והיא בעצם אפשר להגדיר אותה כתהליך שבו מתכננים, מיישמים ומבצעים בקרה, לזרימה והכסנה של מוצרים, שירותים ומידע, מהשלב ההתחלתי ועד הסופי של הצריכה, זאת אומרת משלב הייצור הראשוני של חומרי הגלם, ועד ממש הצריכה הסופית של הלקוח, כדי לספק את הדרישות של הצרכנים. בסוף נותנים מענה למשתמש, כמו שאמרנו, צבא זה יכול להיות, אבל זה יכול להיות גם כן צרכן ביתי, זה יכול להיות מפעל, כאשר המטרה היא לספק את זה באיכות המתאימה, את אותו מוצר או שירות, בכמות הרצויה, בעלות הנמוכה, כי אנחנו בסך הכל מסתכלים פה על היבטים כלכליים, זה יתחבר בהמשך גם להיבטים של המצב היום, קצת מבחינת עלויות ובעיות. אנחנו רוצים לספק את זה גם בזמן, אני לא רוצה לקבל את זה מאוחר מדי, גם לא מוקדם מדי. ובמקום הנדרש, שזה נשמע מאוד הגיוני, אבל אם המפעל נמצא במקום מורכב, אז אני צריך להגיע לשם, אני לא יכול לספק את הסחורה, את המלאי, למקומות שהם לא נדרשים. אז זאת הגדרה ככה מאוד מאוד פורמלית.
עם כל המרכיבים, שכמו שאתה אומר, בדיוק. זה ממש מקצה לקצה, מהרגע שמתחילים לייצר את המוצר, ועד הרגע שזה מגיע לצרכן, לא משנה מה זהותו. ואנחנו מדברים ממש על הסיפור הזה של שרשרות אספקה, מה זה אומר מהבחינה הזאת של המרכיבים של הלוגיסטיקה ושרשרת אספקה?
כמו כל פעילות, יש כמובן להתתי פעילות ומרכיבים, בסופו של דבר, אחרי כל ההסבר המאוד ככה פורמלי, בסוף מטרת הלוגיסטיקה לתת תמיכה למה שאנחנו קוראים ליבת הייצור, את אותו מרכיב בארגון, שהוא זה שאמון על ייצור המוצר, מתן השירות, זה יכול להיות מפעל שמייצר מכוניות, זה יכול להיות משרד עורכי דין, וזה יכול להיות גם אוניברסיטה, שליבת הייצור זה כל נושא של ההוראה. וללוגיסטיקה יש מרכיבים, רכש, אנחנו צריכים לרכוש מספקים ציוד, שירותים, אנחנו צריכים לאחסן מלאים, אנחנו צריכים לבצע הספקה אל הלקוחות, אנחנו צריכים כמובן להשתמש במערך התובלה, כדי להגיע ממקום למקום, וגם לתת מענה מבחינת החזקה. ואומר לדאוג שהמערכות אכן יתפקדו. זאת אומרת, אם אני בבוקר נכנס למכונית, אני רוצה שברגע שאני לוחץ על הכפתור היום, אני לא צריך להניע במפתח, המכונית באמת מניעה ונוסעת. אני רוצה להגיע למצב שבו היא לא מתפקדת, ואז כמובן יש פגיעה במערכת. אז זה ההגדרה, או של מהם המרכיבים של הלוגיסטיקה. ואם אנחנו מחברים את זה רגע לנושא של שרשרת האספקה, זה בעצם הרחבה. אם הלוגיסטיקה נותנת מענה לתהליך הייצור, אז שרשרת האספקה מכניסה בתוך התהליך, תהליך אחוד, גם את הנושא של הייצור, ובעצם אנחנו מסתכלים ממש מקצה לקצה. הרגע שבו אנחנו צריכים לדאוג לחומרי הגלם, עובר בתהליך הייצור, אספקה והגעה ללקוחות, ומחברים את הכל ביחד למעין שרשרת. שאומרים שרשרת, אבל ממש נשים בצורה אחת ממדית, נקודה אחת לנקודה שנייה, ושלישית, רביעית וחמישית. זה בעצם ההגדרה.
וכמו שרשרת שיש בה כל מיני חוליות, אז כל אחד בתוך שרשרת האספקה במובן מסוים תלוי בשלב שלפניו או אחריו?
נכון, כמו כל שרשרת, ברגע שיש נתק, ואפשר להסתכל בצורה הזאת דרך אגב על רשת כבישים, ואנחנו תכף גם נדבר על זה שבעצם זה לא שרשרת אספקה, זה בעצם רשת אספקה. אם אנחנו מסתכלים על רשת כבישים, שהיא בעצם גם רשת לכל דבר, ואם יש תאונה וכביש נחסם, אז אנחנו מבינים שיש לנו פה איזושהי בעיה של ירידה בתפוקות. אנחנו מגיעים מאוחר יותר לעבודה, זמני הנסיעה מתארכים, אותו דבר גם מבחינת הלוגיסטיקה. ולכן מאוד חשוב שכל אותם מרכיבים יהיו מחוברים אחד עם השני בצורה טובה.
הצגתי בפתיחה את העניין של הגלובליזציה והחשיבות שלה בהקשר של שרשרות אספקה. תוכל להרחיב על העניין הזה?
כן, אז אם אנחנו רואים שהיום העולם הוא בעצם עולם גלובלי, וגם נובע מהתקשורת, אינטרנט, שקל היום ללכת ולתקשר עם ספקים ולקוחות שנמצאים בכל רחבי העולם, זה מצד אחד. מצד שני, גם היכולת לעבור ממקום למקום לנוע הרבה יותר קלה, אמצעים יותר מהירים, ויש גם התאחדויות, כמו למשל האיחוד האירופי, כל מיני הסכמים, הסכמי סחר כאלה ואחרים מן גופים, והמשמעות שאני יכול לנצל יותר טוב את היתרון היחסי של מקומות מסוימים לבצע ייצור. לדוגמה, יוצרים המון דברים היום בסין. אבל אני יושב בבית ואני יכול להזמין מוצר שנמצא בסין. המשמעות היא שעכשיו הוא צריך לעשות את כל הדרך הרחוקה מסין ועד הבית. והמשמעות היא שהוא צריך להשתמש בהרבה מאוד אמצעים, לא רק להשתמש במסעית אחת בודדת, כי אם אני בלוגיסטיקה נגיד יותר ותיקה, כשהכל היה מתבצע אך ורק במדינה מסוימת, אז המרחקים יותר קצרים בדרך כלל, ואני יכול להשתמש באמצעי אחד ולהגיע מנקודה לנקודה. אבל עכשיו אני צריך להעביר את אותה הספקה מסין עד לישראל, אז אנחנו צריכים להשתמש גם באוניות, במחולות, להעביר את זה לאמצעים אחרים, למסעיות, לרכבות. המשמעות היא שבעצם יש לנו כאן מורכבות מאוד גדולה, במובן שצריך לשלוט על כל אותם המרכיבים. ואחד המושגים שגם מתחבר, אני חושב שגם כולנו רואים אותם, את אותם מפלצות גדולות, בניינים גדולים לאורך כבישים מרכזיים, כמו אזור שוהם, צידי כביש 6, את אותם מתקני ענק, מתקנים לוגיסטיים, מה שאנחנו קוראים מרכזים לוגיסטיים, מרלוגים, שבעצם נותנים את המענה לבצע את אותו חיבור, את התקשורת בין אמצעים מסוימים, למשל מסעיות גדולות, לבין מסעיות חלוקה שיכולו להגיע אל הבתים, אותו דבר בנמלים ובשדות התעופה.
זאת אומרת, הגלובליזציה באמת נכנסה בו במובן הכלכלי-פיננסי והוזילה עלויות. מצד שני, בראייה של שרשרות אספקה או רשתות אספקה, זה כן הכניס מורכבות נוספת כפי שהצגת.
נכון, מורכבות שדרך אגב היא נותנת מענה מצוין. היא נותנת מענה מבחינת היכולת להוריד עלויות.
אבל יש יותר דברים שאולי יכולים להשתבש בדרך.
זה תמיד נכון, ככל שהמערכת יותר מורכבת, הסיכויים שיקרה משהו ויפגע בה הם גדולים יותר. דרך אגב, אלה דברים שקורים כל הזמן. זה לא משהו שהוא חדש, אנחנו גם נדבר על זה עוד מעט.
מהפכת האינטרנט היא משהו שנוגעת לכל תחום ותחום. איך היא מתקשרת לסיפור של שרשרות ורשתות אספקה.
אז הנושא הזה של צרכנות יותר חדשה, שינוי בהרגלי הצריכה, כמו השיר, מה שקוראים e-commerce, משמעותה שבעצם אנחנו יכולים לבצע את מרבית הפעולות של הרכש מהבית. אני יושב מול המחשב, אמרנו אינטרנט היום זה משהו של כל אחד, בכל מקום בעולם, אז אני יכול ללכת ולבחור את המקורות שמהם אני מזמין, שנמצאות בכל מקום בעולם, הכל מתבצע דרך חנויות מקוונות, לא צריך להחזיק בחנות הפיזית את המלאי, אם בעבר הייתי מגיע לחנות, והחנות צריכה להחזיק מספר מקררים, המשמעות היא שזה תופס מקום, נפח, יש פה עלויות, כאשר אני מזמין חנות מקוונת, החנות היא וירטואלית, המלאים לא צריכים להימצא בחנות, הם יכולים להימצא בכלל אצל היבואן, ובעצם החנות רק מהווה מהן איזשהו אלמנט וירטואלי, שמאפשר לי לבחור את המוצרים, לראות את התמונות שלהם, ואני יכול להזמין עם איפה שאני רק רוצה, אנחנו כולם מכירים את זה, את אמזון, שאולי החלוצה בתחום, אלי אקספרס וכיוצא בזה, גם כמובן חנויות וגופים ישראלים, כמו שופרסל אונליין, שנותנים את אותו מענה.
מה השפעה על הלוגיסטיקה, בכל מה שקשור באמת בשינוי הזה, באבולוציה של אופן הרכישה?
אז ההשפעה ללוגיסטיקה ושרשרת האספקה היא מאוד ברורה. צד אחד, אמרתי גם קודם, שהמלאים עכשיו לא צריכים למצוא בחנות, וזה לא באחריות הלקוח לבוא, ואם זה מוצר קטן, פשוט לקחת אותו ולהגיע איתו הביתה, או לקבל הובלה, אם זה מוצר קצת יותר גדול. עכשיו לאותם חנויות, המלאי לא נמצא אצלהם בחנות. הוא נמצא בכל מיני מקומות, אפילו בעולם. ואנחנו צריכים למה שנקרא לאזן ולבסט את המלאים ככה שאני אוכל לתת מענה טוב ללקוחות. ואז באמת מגיע למצב שאנחנו מחזיקים מחסנים גדולים מאוד בקומות מגוונים, שיש להם נגישות גבוהה גם לרשת התחבורה, לרשת הכבישים, הים, הנמלים וכולי, שבעצם דורשת ממני לנהל את זה בצורה הרבה יותר יעילה, כי אני כלקוח גם רוצה שזה יגיע אליי מספיק מהר. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לקנות מוצר ואני נוסע לחנות, אז המשמעות היא שתוך אפילו מספר שעות המוצר אצלי בבית.
זה אולי באמת השינוי הכי גדול גם בשנים האחרונות, עניין הזמינות והמיידיות של הרכישות האלה. מה קורה בשנים האחרונות סביב סיפור הזמינות והמיידיות בתחום של רשתות ההספקה?
אז קודם כל, בגלל שאני כלקוח רוצה שההזמנה באינטרנט תהיה כמה שיותר קרובה לביצועים של קנייה רגילה, כמובן לא תמיד זה אפשרי, אני יודע שאם אני רוצה להזמין באמת מוצר מאוד זול, אז ייקח לו חודש לפעמים להגיע וזה בסדר, אבל הרבה פעמים אני רוצה לקבל את המוצר מהר, כל זה גורם דרך אגב לעוד עומס על רשת התחבורה, כי החברות, חברות ההפצה, חברות השילוח הגדולות וגם הקטנות, הן נדרשות עכשיו להגיע לבתים בתדירות מאוד גבוהה, אני צריך עכשיו עוד כוח אדם, עוד רכבים, אני יוצר עוד אפילו עומסים על רשת התחבורה.
וגם כל אחת מהחברות האלה באמת רוצה להיות אקסקלוסיבית בנוף, ובאמת מבטיחה זאת ללקוחותיה.
כן, בארץ, שוב, ההבטחות הן מעט שונות, המסגרת מעט שונה, אבל אם אנחנו רואים, מסתכלים על ארצות הברית, על אירופה, על אמזון ולגם חברות השילוח הגדולות, יש אפשרות לבקש אספקה באותו יום, יום למחרת, כמובן אני משלם בהתאם לשירותי הפרימיום, אבל זה יוצר מורכבות מבחינת ניהול כל השרשרת האספקה. כל המרכיבים שלה, לסנכרן ולתאם ביניהם, לראות באמת שהמוצר נערז במחסן בזמן, ועולה על הרכב המשלוח בזמן, שהרכב גם יודע להגיע ללקוח, תאם את המסירה עם הלקוח, כל הדברים האלה הם יוצרים כמובן מורכבות ואתגרים גדולים לשרשרת ההספקה. ואם הזכרת את הנושא של המיידיות, אז יש לנו אפילו מושג שנקרא Q-commerce, Q זה quick, שבעצם אני רוצה לקבל את מה שהזמנתי מהר. זה נכון בעיקר דרך אגב לעולם המזון, כי אם אני עכשיו, שוב לא מדבר על תקופה שבה היינו מזמינים סתם פיצה, או המבורגר הביתה, אז באמת זה מגיע תוך 20 דקות, חצי שעה. כוונה עכשיו ממש להזמין מוצרי מזון, ולקבל אותם מהר, וזה יוצר עוד מורכבות, מאחר ואני חייב להביא את המוצרים, מראש שהם יהיו קרובים ללקוח. כי אם זה תוך רבע שעה, אז תחת ההנחה שהמוצר זמין ואין פקקים, המשמעות היא שאני צריך להגיע ללקוח תוך רבע שעה, אז אני לא יכול לספק ממחסן שנמצא בתל אביב ללקוח שנמצא בחיפה. רבע שעה באמצעים הקיימים היום, זה לא ריאלי. ולכן מה שצריך לעשות, מה שעושים אותם גופים, הם מייצרים מה שנקרא בשפה המקצועית חנויות שחורות או דארק סטורס, ממירים חנויות שבעבר היו מוכרות ללקוחות פרטיים, לאנשים שנכנסים לחנות וקונים, לוקחים את אותו שטח והופכים אותו למחסן קטן שנמצא בלב העיר, ולכן זה דארק סטור, בעצם זה חנות
ממש
שהיא לא ללקוחות.
ממש מוקדי לוגיסטיקה במרכזי הערים עצמן.
נכון, ומשם מספקים ללקוחות שנמצאים ברדיוס, בטווח הרלוונטי, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. שוב, יש פה אתגר גדול מאוד באמת לדאוג שהמלאי אכן יימצא באותם חנויות, לבצע את ההספקה כמובן בעלויות סבירות, שהלקוח באמת יסכים לבצע את זה, ולהגיע ללקוח בזמן. ככה שבאמת זה תהליך מורכב, ויש פה עוד גם דוגמאות של גופים שמבצעים את זה, בישראל למשלתי ינגו דלי, גם בתחום המוניות, וגם מתעסקת היום בתחום של הקיוקומרס, כולל בישראל, וזה בהחלט מייצר אתגר כדי לתת מענה ללקוחות, ובכלל אנחנו רואים שגם כל עולם השליחויות, וולט וכולי, פורח כמתן מענה לכל אותן פעילויות של הקיוקומרס.
עשינו מעין ספוילר קודם לכן לעניין הזה של המורכבות של שרשרות ההספקה ושל הרשתות הללו, מבחינה הזאת שהן מלאות מרכיבים, ועצם הגלובליזציה זה משהו שבאמת מכניס מימד חיובי, אבל גם באמת הופך את הכל למורכב יותר. אולי התקופה הזאת שאנחנו נתונים בה בזמן הקורונה ממש ממחישה את הבעייתיות שיכולה לצוץ. איך זה באמת קרה בזמן הקורונה? איך באמת שרשרות ההספקה נתקלו במורכבויות ודילמות לפעמים אפילו?
כן, אז קודם כל, באמת זה נושא מעניין, והייתי אומר שהקורונה היא מקרה מסוים, הוא לא הראשון, הוא גם לא יהיה האחרון, ושוב, בגלל שאנחנו מסתכלים על רשת מורכבת מאוד, שהיא גם גלובלית, שהרבה מאוד מרכיבים ושחקנים, לא כולם דרך אגב, שייכים לאותו ארגון, חברת השליחויות, עמילות המכס, כל אחד הוא בעצם גורם אחר, עם הארגון שלו, עם האנשים שלו, עם התהליכים שלו, המדיניות שלו וכולי, ורשת כזאת צריכה מלכתחילה להיות מה שנקרא חסינה, מה שמושג חוסן או באנגלית רזיליאנס, משמעות שהרשת צריכה להגיע למצב שהיא יכולה לתת מענה לאותם הפרעות. זאת אומרת, אם יש לי שביתה בנמל, או סופה גדולה בים שלא מאפשרת לאוניות לעבור בנתיב שייט מסוים, או תאונה של חומרים מסוכנים בכביש מסוים שגם יוצר איזשהם פקקים, או אפילו עבודות על הקמת המטרו בתל אביב.
או ספינה שתוקעת תעלה במצרים.
נכון, בדיוק. בסואט, זו דוגמה באמת מצוינת בהיבט הזה. כל אותם אירועים הם מתרחשים, והם יתרחשו גם בעתיד, אני יכול להבטיח את זה, זה לא משהו שיעלם, והרשת צריכה להתאים את עצמה, זאת אומרת, להיות מספיק גמישה, כדי לראות שיש בעיה, ולנתב אותנו ממקום למקום, בדיוק כמו שאנחנו למשל נוסעים בכביש, וווייז פתאום מודיע לנו, שהוא מצא מסלול טוב יותר. למה? בגלל שיש איזשהו עומס בהמשך, והוא זיהה שיש מסלול חליפי, שניתן לנסוע בו, אז אותו דבר, הרשת ההספקה, צריכה לתת מענה לאותה גמישות, היא צריכה גם לספוג, ואומר שהקיבולת שלה, היכולת שלה לתת מענה, יהיה כזה שבמידה ומשל תהיה מחלה, חלק מהעובדים לא יוכלו להגיע למקום העבודה, שוב, זה מתחבר תפל קורונה, עדיין המערכת תוכל לתפקד בצורה מסביעת רצון, צריך באמת שתהיה יתירות, וכמובן היכולת שלנו כמה שיותר מהר לחזור לשגרה. כן, ופה הרזיליאנס זה כמו קפיץ, כן, אנחנו מצפים שהמערכת תחזור חזרה כמה שיותר מהר לתפקוד שלה. אז ככה נערכים מראש, מבחינת רשת האספקה והלוגיסטיקה, אבל הקורונה, כאירוע באמת ארוך ומורכב, יצר אפילו עוד אתגרים, מעבר לזה שהוא כמובן גרם לחלק מהשחקנים לעבוד בתפוקות נמוכות יותר, מספיק שיש בארגון מספר חולים, אנשים נכנסים לבידוד, המשמעות שלא מגיעים לעבודה, לא בכל מקום ניתן לעבוד מהבית, אם זה בנמל, אז אני לא יכול ללכת ומהבית להפעיל את האגורן, עדיין. והמשמעות היא שבעצם הייתה פגיעה בביצועים של הרשת. זה נכון גם בהיבט הגלובלי, כולל עניין של ניסה להסגר, גם של מוצרים. בהתחלה היה חשש, האם באמת מוצר עצמו, האריזה שלו אולי יש עליה משהו שיוכל להדביק אותי, צריך לחטא, לבדוק, לבודד וכו'. זאת אומרת, הדברים האלה גרמו לעיכובים ולפגיעה בשרשרת. זמינות של מערכות ירדה, ולכן גם העלויות גדלו.
במקביל לזה, דיברנו מקודם על שינוי הרגלי הצריכה, אז גם בקורונה אנשים פחות יצאו מהבית, וכל הסיפור של אי-קומרס עלה.
נכון, הבית השני המיוחד לאותו אירוע, בגלל שמדובר פה על מגפה שמדביקה אנשים, אנשים נמנעו מלצאת החוצה, חלק מהמצבים בגלל שהיה הסגר, או הסגר, לא היה אפשר לצאת. במצבים אחרים, אנשים אמרו, אם יש לי חלופה, במקום שאני אלך עכשיו לחנות, ואני באיזשהו מקום מחשף לעוד אנשים, סיכוי שאני אדבק אולי גבוה יותר, יש אפשרות טובה יותר להזמין הביתה. אז המשמעות היא שמצד אחד הייתה פגיעה בתפקוד של שרשרת ההספקה, מצד שני, גם היה גידול בביקוש לחלק מהפעילות שלה. והדבר הזה בעצם יצר עומס גדול יותר. בחלק מהמצבים אפילו הגופים, בעיקר גופי ההספקה, הגיעו כמעט למיצוי היכולת שלהם. אני חושב שאפילו בתחילת עידן הקורונה, תקופת הקורונה בארץ, חלק מההזמנות מחלק מהספקי אונליין הוותיקים התעכבו בגלל הבעיות האלה. מצד שני, דרך אגב, זה פתח הזדמנות לאנשים שדווקא לא מצאו עבודה במהלך התקופה, כי להיות בסופו של דבר נהג, שליח, לאו דווקא על קטנוע, זה יכול להיות גם במכונית, לא דורש איזושהי הכשרה מיוחדת, וזה הרבה מאוד אנשים עשו את ההסבה הזאת, ככה שבסופו של דבר הלוגיסטיקה ושרשרת הספקה גם פותחת הזדמנויות לאנשים לעבוד בתחום.
לאורך השיחה שלנו אנחנו מדברים על כל מיני שינויים שעוברים גם על הרגלי הצריכה וגם שינויים גלובליים שמשפיעים על הסיפור של שרשרות ורשתות הספקה. לאן התחום הזה הולך? מה הולך להיות בעתיד?
אז ראשית, כמובן שיש הרבה מאוד התפתחויות, גם טכנולוגיות, אבל אני חושב שהדבר הראשון ואולי החשוב ביותר, זה מה שאנחנו קוראים שרשרת הספקה ירוקה, ההסתכלות באמת הסביבתית, המקיימת, כי מסעית סטנדרטית שמבוססת על מנוע דיזל, מזהמת אוויר, יש רעש, תאונות דרכים, מחולות בים, דלק וכולי, אז היום הכיוונים הם באמת להפוך את כל אותה מערכת מאוד מורכבת ומסובכת, לכמה שיותר מקיימת, שלא פולטת מזהמים, חסכונית, מותאמת לסביבה, נחל, וזה מתחיל מהיבטים של רכבים חשמליים, שנכנסים יותר ויותר, גם לעולם המסעיות. ערים יותר ויותר בעולם מונעים כניסה של רכבים מזהמים למרכזי הערים, מה שנקרא LES, Low Emission Zone, שזה גם יגיע בארץ, בעיקר במטרופולינים הגדולים, תל אביב וגוש דן, כי אותם רכבים, מסעיות, גם אם זה מסעיות חלוקה, כל עצירה שלהם גורמת לפליטת מזהמים, האצה וכולי, ולרכבים חשמליים יש כמובן יתרון שהם נקיים בהיבט הזה, הם גם יותר יעילים מבחינת האצה והאטה.
אז זה בכל מה שקשור להובלה עצמה, ומה בנוגע לדוגמה לאחסון?
בהיבט של האחסון, אמרנו זה גם קודם, שאנחנו משתמשים בעצם בכוח אדם, אומנם מיומן, אבל זאת עבודה שהיא לא עבודה קלה. לא כולם מעוניינים לעבוד בתחום, ואם מסתכלים על החברות הגדולות שיש להם מחסנים, אז יש מצוקה בלגייס עובדים בתחום, בדיוק כמו שגם נהגים קצת קשה, רואים זה בעיקר בתחום התחבורה הציבורית, ולכן יש פה אתגר גדול למצוא אנשים שיבצעו את העבודה, אז עבודה גם בסך הכל קשה, לאורך היום צריך ללכת מספר רב של קילומטרים במחסן, של ללקט ולאסוף את המוצרים, אז העולם בתחום הזה הולך להיות כמה שיותר עולם ממוכן, לא מדובר רק באגורנים גדולים שמסוגלים להוציא את המוצרים ואת הפריטים מהמדפים, אלא ממש מערכות שלמות שיודעות לעבוד באופן אוטונומי, יש היום ממש מחסנים, כולל גם בארץ, גם לאמזון יש כאלה מחסנים, שמשתמשים ברובוטים קטנים, הם נראים כמו שובי אבק שאנחנו משתמשים היום בבתים, שהן דיסקיות כאלה גדולות, שהן פשוט מאוד נוסעות ברחבי המחסן, ותופסות את המשטחים מלמטה, ומביאים אותם אל העובד. את העובד נמצא בנקודה אחת, והכל מגיע אליו בהתאם לתוכנית מסודרת של איזה מוצרים צריך לאסוף, זה כמובן מקל עליו את העבודה, הופך לה הרבה יותר טכנולוגית, זה מייצר גם אתגרים. היום אותו מחסן חייב להיות מפולס מבחינת הרצפה שלו, ברמה מאוד גבוהה ומדויקת, ודורש ציוד מיוחד ותשתית מתאימה, אבל העולם הולך לכיוון הזה של אותם מחסנים שמשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, כמו שאמרתי, כדי לצמצם את התלות בכוח אדם אנושי, שיעשה את העבודה הזו, בדומה דרך אגב לעולם תעשיית הרכב, שבו אנחנו משמשים כבר הרבה מאוד שנים ברובוטים. עולם אחר שרלוונטי או תחום אחר, זה כל מה שקשור באמת להספקה עצמה, אנחנו גם נכנסים לעולם של רכבים אוטונומיים, אנחנו רואים את זה הרבה בחדשות, כולל חברות ישראליות שעושות בתחום, אבל זה מאוד רלוונטי גם בתחום הלוגיסטיקה ושרשרת ההספקה. כוח אדם הוא מרכיב מאוד נכבד מעלות ההובלה, זה יכול להיות אפילו קרוב ל-50% מעלות, אז אם אני מייתר את הצורך בנהג, אני יכול לצמצם את העלויות, אין לי בעיות גם של מנוחה, מערכת יכולה לתפקד בצורה הרבה יותר בטיחותית, וגם אם יש עלויות גבוהות, אז הרכב עצמו מלכתחילה הוא יקר, אז זה מאוד מתאים לעולם של ההובלה, תחבורה ציבורית, להשתמש באמת ברכבים אוטונומיים, אבל לא רק זה, אנחנו גם נכנסים לעולם שמשתמש היום כבר ברחפנים, אנחנו כבר רואים את זה כל ניסויים בארץ, לחברות הגדולות יש כאלה מנגנונים שמאפשרים להגיע ממקום למקום מהר, כמובן יש פה עניין של מדיניות, רגולציה שצריך לטפל בה, אבל הטכנולוגיה קיימת, הרחפנים מסוגלים להגיע למרחקים בהחלט סבירים ולבצע הספקה, כולל בעידן הקורונה של תרופות. יש גם היום רובוטים שיכולים לנסוע על המדרכה או בצדי הכביש במהירות מאוד נמוכה ולבצע הספקות, ככה שהעולם באמת הולך גם לכיוון הזה, לטכנולוגיה המתקדמת, כדי באמת לצמצם את התלות בכמה שיותר בכוח אדם, לצמצם עלויות, להגביר את התפוקות.
ולהגביר את החוסן.
ולהגדיל כמובן את החוסן, מאחר ואנחנו נהיה תלויים פחות בכוח אדם. מצד שני, כמובן, הוא יוצר אתגרים חדשים. טכנולוגיה, צריך יותר כוח אדם מיומן, טכנאים, אבל זה אולי לשיחה אחרת.
דוקטור יובל הדס, המון המון תודה.
בבקשה.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.